סטטיסטיקה מרפאת, והפעם למה הנובה. בפרקים הקרובים אני אציג את מבחן הנובה. אני החלטתי לחלק את ההסבר על המבחן הזה לכמה חלקים, כיוון שיש כל מיני דברים מעניינים שיש להגיד על המבחן הזה, וכיוון שאני לא רוצה להסתבך בהמון המון מושגים חדשים בפרק אחד. הפעם נדבר על למה בכלל להשתמש בהנובה, זאת אומרת באיזה מצבים צריך להשתמש דווקא במבחן הזה, ולא למשל במבחן T למדגמים בלתי תלויים. נדגים את זה על אחד המחקרים המעניינים שבדק מהירות הקלדה של אנשי צוות רפואי בהולנד, ובדק אם יש השפעה לגיל ולהתמחות על מהירות ההקלדה. אנחנו מציגים את המבחנים הסטטיסטיים בתור בני דודים של מבחן T הרגיל, מבחן T למדגמים בלתי מזווגים. אז בן דוד מאוד קרוב של מבחן T כזה, הוא מבחן הנובה, שאני בעצם הולך לדבר על one way הנובה, אבל מעכשיו אני אקרא לו הנובה, זה הנובה הרגיל. A-N-O-V-A, הראשי התיבות זה Analysis of Variance. מתי משתמשים במבחן הזה ולא במבחן T? מבחן T תמיד יש רק שתי קטגוריות במשתנה הבלתי תלוי, זאת אומרת שתי קבוצות שמשווים ביניהן, למשל. דיברנו על פיזיותרפיה אל מול פיזיותרפיה בווידאו, אלה שתי קבוצות שונות, ובכל אחת בדקו את מידת כיפוף הברך, או מידת השיפור בכיפוף הברך. אבל אם יש לי שלוש קבוצות, גם פיזיותרפיה רגילה, גם פיזיותרפיה בווידאו, וגם טיפול היברידי, שמשלבים פיזיותרפיה רגילה ופיזיותרפיה בווידאו, יש לי כבר שלוש קבוצות, ואני רוצה לבדוק בכל אחת מהן את כיפוף הברך ולהשוות בין הקבוצות, אני אצטרך מבחן אחר שהוא לא T, שוב, כי T תמיד רק שתי קטגוריות במשתנה הבלתי תלוי, רק שתי קבוצות. יש כמה משתנים שבאופן מאוד אופייני מתחלקים לכמה קטגוריות, למשל מצב סוציו-אקונומי. קשה לחלק מצב סוציו-אקונומי רק לשתי קטגוריות, אז אפשר למשל לחלק אותו למצב בינוני, גבוה ונמוך, במינימום, ואפשר גם לעשות יותר קטגוריות. הנובה מתאים לשלוש קטגוריות ומעלה. אבל כמו מבחן T, הוא מסתכל על משתנה תלוי שהוא כמותי ומתפלג נורמלית. זאת אומרת, מה שאנחנו בודקים בקבוצות צריך להיות משתנה כמותי. למשל, אמרנו מידת השיפור בכיפוף הברך, או אם משווים בין שלוש או ארבע קבוצות שיש להן מצב סוציו-אקונומי שונה אחת מהשנייה, אפשר לבדוק את לחץ הדם הסיסטולי ולראות האם יש קשר בין המצב הסוציו-אקונומי ללחץ הדם הסיסטולי. שוב, המצב הסוציו-אקונומי המשתנה הבלתי תלוי, ויש פה יותר משתי קטגוריות, ולחץ הדם הסיסטולי משתנה כמותי שמתפלג נורמלית. גם במחקרים שבודקים תרופה חדשה ובודקים מינונים שונים שלה. אז נותנים גם פלצבו, גם מינון 10 מיליגרם, גם 20 מיליגרם וגם 40 מיליגרם. יש פה ארבע קבוצות נבדלות אחת מהשנייה, ואם רוצים להסתכל על משתנה כמותי, למשל רמת הסוכר בצום בדם שמתפלג נורמלי, נאמר, אז צריך להשתמש במבחן הנובה, ואי אפשר להשתמש במבחן T. למה בעצם אי אפשר להשתמש בהרבה מבחני T? הרי אם יש לי שלוש קבוצות, ואני כבר יודע להשוות בין שתי קבוצות בעזרת מבחן T. למה לא לעשות פשוט שלוש השוואות בין קבוצה א' לב', בין ב' לג' ובין ג' לא'? כל פעם אני אעשה מבחן T ואני אראה אם התוצאה מובהקת, ואז אני אדע בין איזה קבוצות יש הבדל. למשל, אני אוכל לראות שבין המינונים של 10, 20 ו-40 מיליגרם, בין הקבוצות האלה, בינם לבין עצמן, אין הבדל, אבל שבינן לבין הפלצבו יש הבדל ברמת הסוכר, כן? יש לי ארבע קבוצות ואני עושה את כל ההשוואות האפשריות ביניהם ואני מוצא איפה יש הבדל. למה לא לעשות את זה? הסיבה היא טעות מסוג אחד. כל פעם שעושים מבחן סטטיסטי, דיברנו על זה לעומק, יש אפשרות לעשות טעות מסוג אחד, שגם כשהשערת האפס נכונה, אני אקבל תוצאה מובהקת. נאמר שאני מגדיר את ערך אלפא כ-0.05, אז כשהשערת האפס נכונה, זאת אומרת כשאין הבדל בין שתי קבוצות, יש לי עדיין 5% לקבל תוצאה מובהקת במבחן הסטטיסטי, במבחן T. אז אם יש רק שתי קבוצות, אז הסיכוי לטעות כזו הוא 5%. אם יש שלוש קבוצות, יש כבר שלוש השוואות. א' לב', ב' לג' וג' לאלף. אם יש חמש קבוצות, יש כבר 10 השוואות, ואם יש 6 קבוצות, יש 15 השוואות אפשריות בין זוגות שונים בתוך המחקר, זוגות שונים של קבוצות. אתם בטח יכולות להבין שככל שאני עושה יותר פעמים מבחנים סטטיסטיים, אני מגדיל את הסיכוי שאני אעשה טעות מסוג אחד. אם עבור כל זוג, כל השוואה בנפרד, יש סיכוי של 5% לטעות מסוג אחד, אז כשיש 5 קבוצות ו-10 השוואות שונות, הסיכוי לטעות מסוג אחד כבר גדול הרבה יותר. זה לא בדיוק כפול מספר ההשוואות, אבל למשל, כשעושים 10 השוואות ב-5 קבוצות, יש 33% לסיכוי לטעות מסוג אחד. זאת אומרת, אם אין בכלל הבדלים אמיתיים בין הטיפולים השונים, זאת אומרת, השרת האפס נכונה, עדיין יש לי סיכוי של 33% לגלות הבדל מובהק לפחות בזוג אחד בתוך הקבוצות, לפחות בין 2 מהקבוצות. וכמובן שאם יש שליש סיכוי לטעות כזו, אז העולם המחקרי יתחיל למצוא המון דברים מובהקים, והספרות הרפואית תתמלא בכל מיני דברים מובהקים שבעצם מתאים אותנו, כי הם לא מייצגים איזושהי אמת. לכן צריך לחשוב על דרך לקחת תוצאה מספרי בכמה קבוצות, בשלוש קבוצות, בחמש קבוצות, בעשר קבוצות, ולמצוא דרך שתשווה בין הקבוצות השונות, אבל עם שימוש במבחן סטטיסטי בודד, מבחן סטטיסטי אחד. זאת אומרת, לא נוכל להשתמש בהפרש בין ממוצעים למשל, כי הפרש זה פער בין ממוצע בקבוצה אחת לקבוצה השנייה. אי אפשר לעשות הפרש של שלושה מספרים. וזה בדיוק מה שעושה מבחן אנובה. הוא מאפשר לנו לגלות שוני בין הרבה קבוצות בעזרת מבחן סטטיסטי אחד. אז במחקר הולנדי שפורסם בגיליון קריסמס של ה-BMJ ב-2022, הזמינו עובדים, גם אנשי צוות רפואי, סיעודי, אדמיניסטרטיבי, מחקרי, בבית חולים גדול, להשתתף במחקר על מהירות הקלדה, הייתה להם אפליקציה, שהיא על מחשב, כן, לא על מכשיר נייד, והאפליקציה הזאת מדדה את מהירות ההקלדה, הם נתנו לאנשים איזשהו טקסט, והם היו צריכים לעבור על הטקסט הזה, ולהקליד אותו בעצם, והאוטקאם היה מספר המילים הנכונות המדויקות בדקה. הם עשו שתי חלוקות מעניינות עיקריות, אחת לפי התמחות של רופאות, ואחת לפי גילאים. אז היו להם במחקר הזה באמת המון אנשים שהסכימו להשתתף במחקר, 2,700, מכל התחומים שנמצאים בבתי חולים, אדמיניסטרציה, מחקר, רפואה, סיעוד, ומכל הגילאים. ובין הרופאות הם השוויעו לפי התמחויות שונות. אז הם השוו בין פנימית, נוירולוגיה, רדיולוגיה, כירורגיה, היו להם באמת מכל ההתמחויות, והיו צריכים להשוות בין מהירות ההקלדה אצל נוירולוגיות למהירות ההקלדה אצל כירורגיות. אבל לא רק השוואה בין שני אלה, אלא השוואה בין כולם. אז זה לא מתאים לעשות השוואה בצורת זוגות. אי אפשר כל פעם להשוות בין שתי התמחויות ולהגיד, האם יש הבדל מובהק? דיברנו למה לא. כי הסיכוי לטעות מסוג אחד יהיה פשוט עצום. כי היו להם מעל 10 התמחויות שונות. הם היו חייבים להשתמש בסוג אחר של השוואה. וההשוואה הזו היא נקראת אנובה. אנובה משתמשת במקום בהפרשים, היא משתמשת בשונויות. אנחנו נסביר את זה לעומק בפרק הבא. אבל באופן כללי, אנובה משתמשת בשונות בין הקבוצות השונות, בין קבוצות, יחסית לשונות בתוך הקבוצות. תשאירו את זה עם כוכבית, אל תנסו להבין את זה עכשיו, אם אתם לא מכירים את זה, אבל שונות מאפשרת לנו להתייחס להבדלים בין הרבה קבוצות. הרי אם אני מסתכל על אוכלוסייה אחת, בואו נדבר רגע על המושג הזה של שונות. אם אני מסתכל רק על אוכלוסייה אחת, רק על, ניקח את הדוגמה הכי פשוטה, של רמת הסוכר במדגם אחד של אנשים, בקבוצה אחת של אנשים, יש לי דרך מאוד פשוטה להבין עד כמה האנשים האלה לא דומים אחד לשני. הדרך הזו היא שונות, או הקרובת משפחה המאוד קרובה של הסטיית התקן, למשל. אז גם כשיש לי הרבה קבוצות, כן? פנימיות, נוירולוגיות, רדיולוגיות ועוד ועוד ועוד, במקום להסתכל על הפרשים, אני אסתכל פשוט על השונות במהירות ההקלדה, השונות בין הקבוצות השונות. אגב, המנצחות הגדולות היו פנימית, נוירולוגיה ואורולוגיה. ואני לא אגיד מה היה במקומות האחרונים, אבל באתר הפרק כרגיל תוכלו למצוא קישור למאמר המקורי ולהסתכל בעצמכם. מה שכן, אחרי זה השתמשו במבחן סטטיסטי אחר כדי לעשות תקנון לגיל. כשעשו תקנון לגיל, גילו שההבדלים בין הקבוצות מאוד מאוד התמתנו. זאת אומרת, חלק מההבדל במהירויות ההקלדה בין התמחויות שונות נובעות מזה שיש התמחויות שהגיל שם הוא יותר מבוגר, ותכף נדבר על ההבדלים בין הגילאים. במחקר חילקו את כל הנחקרים שהיו 2,700 ל-5 קבוצות לפי גילאים. בני פחות מ-30, בני 30 פלוס, בני 40 פלוס, בני 50 פלוס ובני 60 ומעלה. אתם שמים לב שזה חלוקה לקטגוריות אמנם, כן, 5 קטגוריות, אבל זו לא רק חלוקה לקטגוריות, אלא יש פה גם משתנה אורדינלי, כן? יש סדר הגיוני מגיל צעיר יותר לגיל מאוחר יותר. אני שמח מאוד שזה המחקר של הדוגמה, כן, שמח שבחרתי דווקא אותו, כי אנחנו רואים שאת מבחן הנובה אפשר לעשות גם על משתנה שהוא לגמרי קטגוריאלי, כמו ההתמחות, פנימית, אורולוגיה או נוירולוגיה, וגם על משתנה אורדינלי, כמו קבוצת הגיל. כשישבו בין קבוצות הגיל השונות, כמו שאתן מתארות לעצמכן, ראו שככל שקבוצת הגיל יותר מבוגרת, המהירות של ההקלדה יותר נמוכה, אבל כדי להחליט האם הממצא הזה הוא מובהק, הם עשו מבחן הנובה, והמסקנה של מבחן הנובה הייתה שהשונות בין הקבוצות מספיק גדולה, כדי לשכנע אותנו שהתוצאה מובהקת. במאמר יש גרף מאוד מאוד יפה, ואני ממש ממליץ לכם להיכנס ולהסתכל עליו, שמראה את הפיזור בתוך כל אחת מהקבוצות ואת הממוצעים שלהם. ואם מסתכלים על הגרף הזה, רואים שהממוצע של מהירות ההקלדה, כן, מילים נכונות בדקה, בקבוצת בני ה-30 ומטה, שהייתה אגב הקבוצה הכי גדולה במחקר, הממוצע שם היה 70 מילים נכונות לדקה, ובבני 30 פלוס, זאת אומרת 30 עד 40, 60 מילים לדקה בערך, ובבני 40 פלוס 50 מילים לדקה, ובבני 50 פלוס 40 מילים לדקה, ובבני 60 ומעלה 35 מילים לדקה. כל אלו הם ממוצעים בתוך כל אחת מהקבוצות, אבל שוב, אי אפשר לעשות פה מבחן T ולהראות שה-60 זה יותר נמוך מ-70, ולכן בני 20 עד 30 מקלידים יותר מהר מבני 30 עד 40. אי אפשר לעשות פה מבחן T כזה, אפשר לעשות רק מבחן ANOVA, ולהגיד שהשונות בין הקבוצות השונות מספיק גדולה, כדי להגיד שיש פה משהו שהוא לא אקראי, שזה מובהק. בפרק הבא נדבר על איך המבחן הזה עובד. תודה שהקשבתם, שיהיו בשורות טובות.